באמת.
שהוא מאוד מאוד מעניין בזה. הרבה יעני שמשואלי. איך אתם מצבירים חוץ מהסימנים החיצוניים וזה, כן?
בעצם הרעיון שלו זה תארת פירושו אפשרות לחיים.
בדיוק. לא, לא. אפשרות להגיע ליעד.
להישאר במסלול.
ואז זה אומר שכרגע אני במסלול, אז הפרה המשיכה, ולכן היא מותרת לנו לאכול.
אז אתה יודע שזה לא משנה מה המדע אומר היום, אם יש כזה, בוא נאמר שאין שור קדומות, אבל כן יש לנו חיות טהורות ולא טהורות, אז בכל מקרה זה מסביר את זה.
זה בדיוק מה שהוא רוצה.
כי הן כבר קשורות.
לא רק זה, באותה סדרה של שיעורים, הוא יורד אחר כך ממש לרמה של אותם חלקים מותרים בתוך הפרה וכולי, זאת אומרת, זה לא... מה?
אז מה הוא אומר לחרגול? אין לנו מסורת, אבל לחרגול.
הוא לא נכנס לפרטים, הוא רוצה...
יש פה עיקרון של מה זה טהרה ומה זה
חלל. בדיוק, מה זה טהרה, למה זה... טוב, כמובן לפי העיקרון שאומר, שמה שאנחנו אוכלים בונה את הנפש שלנו גם, כן.
זה לא טורף.
זה לא סתם, כי אחרת זה נחמד, אבל זה... אבל למה דווקא חיות מסוימות, כן? אגב, טוב, עכשיו בדף היומי לומדים את חולין שוב. אבל רואים בכל הסוגיות האלה בגמרא, שיש משהו שהגמרא לא אומרת, שהוא המפתח למעשה להבנת כל הסימנים שהגמרא נותן. אז הכל סימנים חיצוניים, נכון?
נכון.
זה ככה וזה ככה, זה ככה וזה ככה. סימני דחפות אפילו.
ומה היא לא אומרת?
את העיקרון?
היא לא אומרת את העיקרון.
למה זה ככה? לא, את הלמה היא לא אומרת.
זה טכני.
אבל זה באמת תורת הסוד.
בשום מקום.
זה באמת תורת הסוד.
בשום מקום, זה בדיוק כזה. זה בדיוק זה, יש לי פתאום סימני טרפות. עד כדי כך משהו שהגמרא אומר. טוב, אחד מהסימני טרפות, למשל, זה גם בפנימי, שעד שלא פותחים את הראש, לא רואים. לא, אבל סימני טרפות זה אמור להיות משהו חיצוני. אז הגמרא בעצמה שואלת איך אתה יכול להגיד על הדבר הזה. אני, זאת אומרת, מי שקצת מתעלה מעל
מתלבטים בזה גם
מעל הפן הטכני של הסימנים ומתחיל לשאול את השאלות
מבין שיש פה משהו יותר עקרוני
כנראה שחסר
ואתה אומר שזה לא כתוב בשום מקום
לא, אבל פתאום הניתוק תוך כדי השיעורים האלה זורק
אבל רגע, רגע, אבל זה הוא קיבל את זה במסורת קבלית
כן, זה ההסבר
אתה לא יודע.
לא
יודעת.
אז אולי, את זה שאלתי.
לא יודע.
אז רגע, אבל זה כן אפשר לברר אם מי שלא...
לא, הוא אומר שוב
את זה. אם ממש להגיד, אם תמידי הרב, אתה לא יודעת. אם מי שלא...
שוב, הוא מיד קושר את זה עם מה שהוא למד באוניברסיטה.
אז
זאת
אומרת שהוא לא...
לא משנה. זה לא משנה.
לפי דעתי, הוא הבין ש...
רגע, מסבא שלו הוא קיבל את זה? לא.
סבא שלו הוא היה בן, כשסבא שלו נפטר, הוא היה בן 11. אז נראה לי קצת...
אז אבא, אבא לא?
יכול, שוב.
אז זה לא העברה ממסורת מקובלית שלה שאפשר לדבר על זה.
יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות.
מי זה הרב גורדין?
יעקב גורדין זה מורו אשכנזי הראשון.
שהוא היה
גם מקובלית?
שהוא היה יהודי מעניין ביותר.
נו, אז
הוא
ידע.
לא, 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 לא. שוב.
גם אמר שושני, אז זה גם מדהים, טיפוסים מאוד.
אז זה שושני בעצם הניתוז.
הוא לקח את
המדע. לא. אבל שוב.
אז הוא קלט את העיקרון.
הוא כנראה קלט משהו. פגש מדע מסוים בלימודים. והוא עשה את הקישור.
לא, זה קישור שלו, זה מובן פה שזה
קישור. ומכיוון שהוא מיד הלביש את זה בשפה חצי מדעית, נגיד, בכמה מהתיאורים, אז זה מאוד קשה לראות את זה. אגב, לא כל כך.
אבל הוא התחיל בעצם, יש עיקרון מנחה בחיים שלו גם מוסר. אפילו כאן הצניעות הופכת להיות מוסר, כן, בעצם.
ברור, ברור.
יש עיקרון מנחה של מוסר, ובעצם אני צריך... עיקרון,
סוג
של
עיקרון
על.
נכון, מפתח.
עם הקרון על הזה, אני צריך להבין את כל התולדות וכל המציאות.
ואני משתמש
בזה. אני משתמש בזה גם בכל התולדות, לא רק בבני אדם, תולדות עשיו יעקב, אלא גם חיות.
בדיוק. כל המופעים של הבריאות.
כן, כן, ודאי, ודאי, ודאי.
יש עוד דבר אחד שמאוד מזכיר. יש היום תאי גזע. תאי גזע יש להם את הפוטנציאל להתפתח לכל כיוון.
כן, זה כתבתי באחד ההסברים שלו. כן, החלפתי את מה שהוא אמר אז לתאי גזע כדי שאנשים יבואו.
שזה השור הקדמון שהתפוצץ?
מה? כן, בסדר, אפשר.
היום תאי גזע זה משהו...
נכון, מה שקראו פעם כזה, היום באמת מסבירים את תאי גזע. זה המדע של היום.
התהליך של ההתמיינות.
התמיינות, כן.
של תאי גזע.
זה אותו רעיון.
זה אותו רעיון, במניתו.
אבל היום במניתו. ביולוגי שאפשר לקחת
תא
ולתת לו להתמיין
למשהו
אחר.
אבל אי אפשר להחזיר אותו.
לא, אחרי שהתמקצע לא.
לא, ככה חושבים, אבל זה לא נכון.
זה לא נכון גם?
דיברתי פעם עם...
יש?
לא, כן, דיברתי פעם עם רופא שמתמחה באונקולוגיה, ואמר לי שלצערו הרב זה מה שקורה בתאים סרטניים, בחלק. שחוזרות להיות בעלת פוטנציה של להיות כל דבר. ולכן, לכן גם נגיד שיש סרטן במקום מסוים בגוף, כשזה עובר דרך הלימפות והגרורות, הגרורות מה זה? זה לא תא של כבד שפתאום מתיישב על מקום אחר. היא קונה בחזרה תכונות של תא של אותו מקום, זה וזה הקושי.
כשסרטן עובר לאיבר מסוים, הוא פתאום מתביית על האיבר ונהיה תאים דומים לאותו איבר, ואז מתפקים לאותו.
ככה אותו רופא רצה לטעון, שזה אחד מהשערות של המחקר היום, אין להם הוכחות. זה, אבל זה אחד...
התאים הסרטניים האלה שעזים ממקום אחד, מקום אחר, הם יכולים כן לפרק אותה ולבדוק אותם במעבדה ולראות ש... כאשר עובר לך, אדם כבר נפטר, עובר לך גרורה מפולי, אז יכולים לבדוק את הגרורה הזאת מול הגרורה הזאת.
כן, כן, נכון, נכון, אבל רואים איפה היא הגיעה.
ואז כשהיא הגיעה...
אבל אין להם הסבר מדוע כשהיא הגיעה וזה, והאיבר השני יצריך לדחות. אותם, כי זה לא אותו מבנה, פתאום זה קניק. ולכן הם חושבים שזה קונה חלק מה...
כן. ואז, ולמה הוא חופש על את המשבש?
כי זה משבש את הכל, כי הוא לא 100%. הוא זה...
הוא לא מתפקד כמו המקור.
בדיוק.
מגיע לה, מזל טוב.
מזל טוב.
אתמול בערב חיתנת הבת שלה, והבוקר כבר
הגיע
לשיבות.
וואו,
וואו. עיניים אדומות עוד.
טוב, טוב, טוב.
עיניים שמחות.
טוב, נתחיל. אז מזל טוב כפול. מזל טוב כפול. זה גם אומר שאת לא צריכה להכין סביב הברכות הערב.
אני שבתי של כל החמולה. טוב, אני כבר אנחנו מודים, אז אני רוצה את השיעור לרפואת אמי, עליזה בת שושנה.
עליזה בת שושנה?
היא הייתה בדרך אלינה לחתונה, ולא הגיעה לשפוס. זה כאילו הצד החיים המורכבים של שמחה דין.
טוב, זה...
ובדיוק הנושא הזה שלך, ממש, זה אני ככה שואלת אותך, כי אנחנו ממש...
כן, כן, כן. לא, השיחה הזאת שהייתה לי הייתה מאוד מעניינת. כן, מאוד.
אז הכימה, זה הורג גלובלי כזה, זה לא הורג ספציפי לתאים, לפי התאוריה הזאת, הם עושים, יורים בחושך.
כן, 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 סטטיסטית.
יורים בחושך, מה שהיה לי אינטואיטיבי.
כן, כן. טוב, אנחנו בכוזרי, מאמר שלישי, עצרנו... בפסקה י"ח, כן? אחרי שדיברנו קצת על התפילה. כן? שואל הכוזרי, ולמה לנו כל זה? אין טוב לו לאדם כי יתבודד בתפילתו למען תחיה נפשו זכה יותר ומחשבתו פנויה יותר. זה השאלה הזאת באה בעקבות מה שנקרא את השורות האחרונות. בעמוד הקודם, אחרי ברכות השבח יפתח החסיד בברכות בקשה על צרכי כל ישראל ועל צרכי עצמו בכללם, ולא ייתכן לבקש בקשות פרטיות כי אם בברכה מיוחדת לכך, שומע תפילה, כן? כי אין תפילה נהנית כי אם ביותה תפילת ציבור, או תפילה בציבור, או תפילת יחיד השקול כנגד כל הציבור, ואנו אין לנו יחידים כאלה בדורים. על זה שואל אותו, ולמה לנו כל זה? אין טוב לא לאדם כי יתבודד בתפילתו, למה צריך ציבור? יש לי בקשות, יש לי צרכים, זה צרכים שלי, מה זה קשור לפלוני ולאלמוני, והם צריכים להיות שותפים בזה, או שאני צריך להיות שותף לצרכים הפרטיים והמיוחדים שלהם. זאת אומרת, מה זה המושג הזה של הציבור כאן? למה הוא חשוב כאן? אז הוא אומר לו, לא כן, תפילת הציבור יתרון בה מכמה בחינות. ראשית, הציבור אינו מתפלל על מה שיש בו משום רעה ליחידים. והיחידים ייתכן כי יתפלל על מה שיש בו משום רעה ליחידים אחרים. כמו שיתכן כי אחדים מן היחידים ההם יתפללו על מה שיש בו משום רעה ליחיד זה. אולם אחד התנאים בהם תכשר התפילה להתקבל הוא שתהיה זו תפילה על מה שמביא תועלת לעולם. ולא על מה שגורם לו נזק בכל דרך שם. אז קודם כל יש לציבור כציבור צרכים, לפני הצרכים שלך. עם ישראל כאשר מתפלל, מבקש את הדברים שעם ישראל צריך כדי להיות עם ישראל, כדי להיות מסוגל למלא את משימתו כעם ישראל. קיבל משימה, הסכים, עכשיו הוא בא ואומר, אבל יש לי בקשות. וזה הסדר של הבקשות שחזל קבעו לנו, אנשי כנסת הגדולה קבעו לנו. תדע. ולכן צריך כאן להשתחרר מהתפיסה הזאת שקושרת בין היחיד ובין התפילה. התפילה היא קודם כל התפילה של קהילת ישראל, של הציבור, של הכלל. ומתוך הבקשות של הכלל יש גם מקום, נתנו חז"ל גם מקום לבקשות הפרטיות שלך. כן? אבל קודם כל הדגש הוא על הכלל. זה בניגוד מוחלט לתפיסה הנוצרית למשל. מה שיש קודם כל זה הכלל לציבור. שנית, לעתים רחוקות מאוד תשלם תפילת היחיד בלא פגם. לעתים רחוקות מאוד.
כוונות
בתפילה, זה כמה... כן. אז כמי שאם מישהו מצפה שמכיוון שאמרתי כך וכך, אתה חייב לי תשובה כרגע, בעיה. זה לעתים רחוקות מאוד. תשלם תפילת היחיד בלא פגם, הבא בשוגג ובמזיד. זוכר שפעם הניתו אמר בשם הרב וולבה, שהיה משגיח בישיבת, לא, איך היא נקראת? מה? לא, 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 לא בפונביץ', הוא היה ב... על יד הצריפין. מה? לא, לא, איזה כפר חבד, וולבה, זה מתנגד. אוי ואבוי, לא, ישיבת בחיים אני חושב, לא משנה שהוא אמר פעם שאולי אני התפללתי באמת 4 או 5 פעמים בחיים שלי. לא, לא, הוא לא הוסיף.
יש סיפור על הבשט, שזה תמיד את החסידים. הוא חיפש בעל תפילה לראש השנה ביום כיפור. ובאו אליו מועמדים, התחיל לבחון כל אחד, אז אמר, יש לו כוונות כאלה וכוונות כאלה, ובא אליו בסוף שם החיית, אומר, שואל אותו, מה אתה מתכוון בתפילה? הוא אומר, תשמע, יש לי 7 בנות שאני צריך לחתן אותן, אני לא יודע מאיפה יהיה לי את הכסף. הוא אומר, או, את זה אני צריך את זה.
טוב.
אבל היום אחרי התפילה, אני אומר.
מה?
אבל זה הפוך, זה לקחת את הפרט. רק
עם
הצרכים
אותו, שלא, מה את רוצה? אז החסידים, מה זה? לא, אבל זה אומר שזה משהו אמיתי,
כאילו אמיתי הוא כן,
הכנות, הכנות ב... התמימות, כן.
לא, אבל זה האותנטיות של ה...
כן, כן, זה בדיוק זה, כן, זה לא... אני חושב על דברים שאף אחד לא... לא מבין איך זה עובד בדיוק. אז שנית, לעתים רחוקות מאוד תשלם תפילת היחיד בלוב גם הבא בשוגג ובמזיד, ולכן נקבע אצלנו כי יתפלל היחיד תפילת הציבור, בציבור, סליחה. ואף יתפלל עד כמה שהדבר בידו בציבור שאינו פחות מ10. כנראה, טוב, יש כן, יש כל מיני, יש כמה סעיפים בשולחן ערוך לגבי החשיבות של התפילה בציבור, שרואים למשל מי שרגיל להתפלל תפילת ותיקין, כן, והציבור לא מתפלל תפילת ותיקין, אז מותר לו או אסור לו? תשובה, מותר לו.
מותר
לוותיקין
לבד?
כן. מה?
טוב לדעת. לא, אני מאמינה, אתה לא צריך
להיות הוכחה. זה כתוב. אם זה כתוב, זה...
מורך אמור ימין זה שמאל, ושמאל זה ימין, אז צריך
לקרוא. לא, זה חלק מהסעיפים המעניינים בשולחן הארוך. איפה זה? אני חושב שזה סימן קוף.
לא אומרים קדיש.
תפילה זה 18, הכוונה.
הוא מפסיד באמת חלק הזה, הוא קדיש.
זה לא, זה לא חלק. כן, שוב, תפילה זה 18. רגע.
אפשר לדלג על כל היתר?
מי אמר שאפשר לדלג על כל היתר? כל דבר יש... כל דבר יש... רגע, זה בסימן צדי. טוב, זה כאן בסביבה. הנה, זה בסימן צדי, סעיף קטן ת' ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, וכן אם נאנס ולא יתפלל בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל ביחיד, אף על פי כן יתפלל בבית הכנסת. לא, 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 בפועל יבוא לבית הכנסת גם אם כרגע אין מניין. גם אם אין מניין. כן? מה?
אם יש לו
את הקוד. אוקיי. ואז כשעומד עם הציבור, אסור לו להקדים תפילתו לתפילת הציבור. הוא כאן לשבע דקות. עדיין הם בפסוקי די זימרה. אסור. אז להתפלל 18. כן? אז, כשעומד עם הציבור, אסור לו להקדים תפילתו לתפילת הציבור, אלא אם כן, השעה עוברת. זה סוף הזמן בה. כן? למה? כי הזמן זה דבר חשוב ביותר, יותר מהתפילה עם הציבור. ואין הציבור מתפללים לפי שמעריכים בפיוטים. או לסיבה אחרת, כן? אז אומר הרמ"א על זה, ועל בלא שעה עוברת, יתפלל הפיוטים והתחינות עם הציבור, ולא יפרוש מן הציבור אפילו לעסוק בדברי תורה.
אבל
כן? ועל זה הפוסקים דנים באמת, הנה, בדיוק אחד והרגיל להתפלל ותיקין. נגיד הוא הגיע למקום מסוים, אין ותיקין שם. אומרים לו, יש מניין בשבע. אז מה עושה? מתפלל יחיד ותיקין. בסדר? אז איפה היינו? ואף יתפלל עד כמה שהדבר בידו בציבור שאינו פחות מעשרה, למען ישלם על ידו אחדים מציבור זה, מה שהוחסר על ידי האחרים, בשוגג ובמזיד. זאת אומרת שמה שחשוב זה התפילה של הציבור. זה מתכוון לזה, זה מתכוון לזה, בסך הכל.
משלימים אחד את השני.
היה מנהג אצל חלק מהקהילות בצפון אפריקה, שלפני שמתחילים תפילת העמידה, כל אחד היה פונה לפי תורו לכל האחרים, ואומר לו, ואהבת לרעך כמוך. כי התפילה צריכה לבוא מתוך אהבה בין האנשים בציבור. טוב, כנראה גם שזה היה במסגרת יותר קטנה ממה ש... זה כי אם יש כאן מאות אנשים, אבל זה מאוד חשוב להבין את זה, כן?
לא, שאלה אחרת, אם יש סכסוך בבית הכנסת, אם אפשר להתפעל
לבית 18? לפי ההלכה אסור. כן? ודאי. וכך תצא מבין כולם, הנה, תפילה שלמה בכוונה זקה. ותחול הברכה על הכל, ויהיה לכל אחד מן היחידים חלק בה. כי פעולת העניין האלוהי דומה לפעולת המטר המרווה ארץ מן הארצות, שעה שיושביה זכאים לו. אז יש כאן מושג של זכות. ויתכן כי תכלול ארץ זו גם יחידים אחרים אשר אינם זכאים לו, ותהיה גם להם הצלחה בזכות הרוב. ולהפך, יש אשר יקלה הגשם מאחת הארצות, ביות רב ויושביה בלתי זכאים לו. ויתכן כי ימצאו בה יחידים הזכאים לו, ואינו נמנע מהם כי אם מחמת הרוב.
מה זה,
לגבי
כל הארצות?
לא, זה משל. זאת אומרת, יש ציבור מסוים. הרי תפילה זה קשור למושג של זכות. כי אני מבקש לפי הזכות. זה לא תחנון.
ישראל ערבים זה לזה.
כן, אבל מה זה אומר? כן? בפועל יש כאן 10 יהודים. הם מבקשים את מה שהם מבקשים. השאלה אם יש, אם, אם יש איזושהי זכות אחרי הבקשה הזאת. אם אין זכות, התפילה אומנם נשמעת, אבל היא לא נהנית.
אבל לכן אומרים יחד עם כלל ישראל, אדם לא מבקש על עצמו.
ברור, אבל... ברור, זה מה שאומר כאן, בקשר
אז
לזה.
אז דנים אותו. ו...
לא, ברור, אבל, אבל גם כשזה ציבור, יש המושג של הזכות, זה מה שהוא אומר.
מה זה זכות?
זכות, זכות, זכות. בצורה הכי פשוטה שיש. אני עשיתי, או הציבור עשה, או האנשים האלה עשו כך וכך, יש להם זכויות, כן? ואז הם מבקשים. אם אין זכויות.
זה נקבע על פי הרוב.
אבל לא מדברים על... שנייה. ולכן למשל, יש אמירה בגמרא. אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי. כל המפרשים שם שואלים את השאלה, איך יכול להיות? המספיק אחד כדי לקלקל את הכל? אלא כולו, רובו ככולו.
אבל כשהוא מבקשים ציבור, הוא מבקש בשם כלל ישראל, הוא לא מבקש רק בשם הציבור שהוא נמצא.
כן, אבל בפועל יש, יש כאן ציבור.
כן, אבל יכול להיות שהציבור אחד קלקל. אבל הוא לא מדבר, הוא מבקש, כשמתפללים מבקשים על כלל ישראל בכלל. ככה אני חושבת. צודקת. כי הוא לא היה אותו ציבור לא זכאי, אבל כלל ישראל כן זכאי.
את צודקת, אבל בפועל יש כאן ציבור מסוים.
מתחשבים רק בו?
לא, לא רק מתחשבים בו, זה, זה מה יש.
היו פיראטים יהודים בדרום אמריקה.
כן.
והיה להם בכנסת והיו מניינים שם.
למה לא?
בסדר, מה, איפה הזכות פה?
לא יודע, אני לא עוסק בחשבונות של מקום. למה לא? אם אותם פיראטים תפסו ספינה של מלך ספרד שגירש אותם וגרם להם להיות פיראטים, מה זה? אין זה, זה לא זכות? לא יודע.
הם עשו את זה במקום. כן, כן, הם עשו את זה במקום.
למה את שואלת זמן רחוק מאוד, כן? היו כל מיני גנסטרים יהודים באמריקה.
באמריקה.
כן, ממש, כן. כן, בשיקגו וזה, כן? כן. לא היה להם מניין משלהם. מה? כן. לא ביקשו הצלחה בשוד הבא?
וגנב לא מבקש שיצליח.
כן, בדיוק.
זה משמע שיתכן שפרט יהיה לו אינטרסים משונים.
ברור, ברור, ברור.
לפחות הזכות שלו שהוא מתפלל.
אולי יכול להיות שבאותו ציבור היה גנב וגם האיש שגנב ממנו. אז זה יתפלל שיצליח בשוד, וזה... אז מה קורה? מה קורה במקרה כזה?
לא בן הודה היה שם.
יכול להיות, מה אני יודע? אפשר להעלות כל מיני תסריטים, תסריטים מעניינים בעניין הזה, כן? טוב, אבל באמת, המושג הזה ש... כן? אז הוא אומר כאן. איפה הוא אומר כאן? בהיות רוב יושביה בלתי זכאים לו, וייתכן כי ימצאו בה יחידים הזכאים לו, ואינו נמנע מהם, כי אם מחמת הרוב, אלא הם משפטי האלוה יתברך בעולם הזה, אולם גם ליחידים ההם שמור איתו גמול בעולם הבא. וייתכן כי עוד בעולם הזה ייתן להם תמורה טובה ויגמול להם חסד. חסד מה? יציינם לטובה. יציינם לטובה בין שכניהם. אך מעטים הם האנשים אשר ינצלו מן העונש הבא על ציבור שלם. זה בסדר. כן.
לא
מיני
גזרות.
זאת
אומרת,
השגחה הוא שם רגש על השגחה כללית.
כן, כן, כן. על החשיבות של הציבור ש... כנראה שכבר בתקופה שלהם אנשים באמת התחילו לחשוב שהתפילה זה עניין של הפרט ולא כל כך של הציבור, ושמה שחשוב זה הפרט וכו'. אז אומר כאן, והמתפלל אר ורק בעדו, דומה לאדם שבשעת סכנה למדינה יסתפק בתיקון ביתו, ביתו הוא, ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתיקון חומותיהם. יש ברשימת, למשל, של התפילות שווא שיש בגמרא, והרמב״ם מביא את זה במשנה תורה. הרואה דלקה כאשר הוא מתקרב לעיר, אומר, הלוואי שזה לא יהיה ביתי. זה של השכן לא אכפת לי, כן? אבל זה תפילת שווא. מה זה ההתנהגות הזאת? יש עוד טעם שהוא אומר את זה, כן, זה הרי יש כבר דליקה, אז מה זה הלוואי של זה לא יהיה? מה שהיה היה, כן? אבל חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, כן? אדם כזה, הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת, ואילו האיש המשתתף עם הציבור, הוצאתו מועטת בביטחונו מרובה.
מה זה הוצאתו? לא, אני מבינה את המילה, מה...
כנראה שהוא רוצה להגיד כאן שה... מה שיוצא לו מהתפילה, התועלת, או... כן?
לא, מרובה, מי שמתפלל רק על עצמו, כן? אז מה קורה שהוצאתו מרובה?
כן. מה ש... מה, 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 מה יוצא, מה יוצא, מה, מה יוצא לו, מה לא יוצא לו. אדם כזה הוצאתו מרובה וסכנתו מתמדת.
הסכנה
מזה ש... מזה שהוא פורש מהציבור. כן. הוא מכניס את עצמו, הוא מכניס את עצמו לסכנה מתמדת. כי שופטים אותו. כי שופטים אותו. לא יודע, צריך להסתכל כאן.
אולי מוציא את עצמו מהציבור.
אני חושב שכן, ככה נראה לי, אבל אפשר להסתכל.
הרעיון הכללי שהוא אומר שכן, מובן הרעיון.
בסדר, אפשר להסתכל בתרגום אחר מה נאמר שם. ואילו האיש המשתתף עם הציבור הוצאתו מועטת וביטחונו מרובה, כי את אשר לא הספיק האחד לעשות בה, לעשות, סליחה, בא האחר והוא משלימו, וכך תעמוד המדינה על השלימות הגדולה ביותר האפשרית לה. וכל אנשיה יהיו נהנים מברכותיה על ידי הוצאה מועטת, והכל לפי החוק ומתוך הסכמה, כך קורא אפלטון את ההוצאה לפי החוק. זה מושג של אפלטון. כך קורא אפלטון את ההוצאה לפי החוק, השתתפות החלק בכל. הנה. בסדר. ומשעה שהיחיד מתעלם מאותו חלק בכל, זאת אומרת, מחובתו לעבוד למען תיקון הציבור שהוא חלק ממנו, הוא מחליט לחסוך תועלתו לא לעצמו, חוטא הוא לכלל וביותר לנפשו. זה לא רק פגיעה בציבור כי הוא פורש, אלא הוא גם בעצמו, כן? יש בהלכות תשובה בפרק ג' הלכה י' א', הנה אומר הרמב״ם כך: הפורש מדרכי ציבור אף על פי שלא עבר עבירות צדיק, אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללם ולא נכנס בצרתם ולא מתענה בתעניתם, אלא הולך, למה הבאתי את השורה, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. בדיוק. בגרמניה, בתחילת הרפורמה, נשאלה שאלה. הרי התחילו להכניס כל מיני תיקונים בבית הכנסת, מקלות כאלה, מוזיקה כזאת וכו'. נשאלו הרבנים מה לעשות? להקים מניין נפרד? על מה עושים בקהילות קטנות שאי אפשר? אז הרב שמשון רפאליר שאמר לפרוש מן הקהילות האלה ולהקים אגודות נפרדות לחלוטין, עד כדי כך שבאו לשלטון ואמרו אנחנו לא רוצים יותר לשלם את המס שמוטל על כל גולגולת של השתייכות לדת היהודית, אנחנו רוצים להיות מוכרים כדת נפרדת. קמו נגדו כל הרבנים האורתודוקסים מברלין, והזכירו לו את מה שכתב הרמב״ם. אסור לך לפרוש מן הציבור. כדאי לפעמים לזכור את את הדבר הזה, כן? אז הוא מסביר כאן, כי היחיד בקרב הציבור הוא כעבר יחיד בכללות הגוף. שכן אילו הייתה הזרוע מונעת את דמה בשעה שיש צורך בהקזתו, היה הגוף קלה והזרוע קלה עמו. אכן, ראוי לו ליחיד לסבול אף את מר המוות למען הצלת הכלל. ברור. אך לפחות צריך היחיד לחשוב על חלקו בכלל, למען ייתן תמיד חלקו ולא יתעלם ממנו. לא, אבל זה גם חשוב היום, כי יש נטייה אצל סעירים. לא, לא, ברור, אבל אני אומר, מעבר לזה, הדיון הזה ציבור או יחיד וזה, יש נטייה אצל לא מעט צעירים היום, לא להגיד, טוב, תפילה בציבור זה לא בשבילי, זה ארור, זה לא משנה מה.
משעמם.
משעמם, עוד משעמם זה מילה יפה, בדרך כלל זה אפילו יותר חריף מזה וזה, אני רוצה להתפלל איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה וזה.
גם מקבלים את הלגיטימציה, שאתה יכול להתפלל בלי סידור. יש הרבה
בתי
כנסת עכשיו.
ברור, אבל לא בכלל למה להיכנס לבית הכנסת, כן?
לא, אבל אפילו בציבור, אני שמעתי תלמידים שאומרים שאני לא מתחבר לתפילה, ואני מתפלל כמו שבן, יש לי אישור לזה, אני יכול לעשות את זה.
נכון, נכון, אז זה כדאי
להזכיר,
להזכיר, כן, היום צריך להתחבר. כן. בסדר? אני חושש שהאנשים האלה לא מתחברים לשום דבר, זה בדיוק ה...
מתחבר לעצמו.
גם זה לא. גם זה לא כנראה. גם זה לא כנראה. אבל מה לעשות, זה חלק מהאופנה. אולם, הועיל ודבר זה אין ללמדו מן ההיקש, קבע אלוהה את כל דיניו. המעשרות, המתנות, הקורבנות ודומיהם הם חלק הכלל, בקניינים ובמעשים, בשבתות והמועדים והשמיטות והיובלות וכיוצא בהם, ובדיבורים, התפילות והברכות והתשבחות, ובמידות האהבה ויראה ושמחה. כל הדברים האלה כדי לבנות בפועל את המושג הזה שנקרא כלל ישראל. אז במיוחד בתקופת הגלות שהמושג הזה היה ארטילאי לחלוטין. כשדיברו על כלל ישראל, למה התכוונו? הקהילה המקומית. לא הכירו משהו אחר. וגם כאשר התחילו לצאת מהעיירה ולהגיע לעיר הגדולה וזה, זה עדיין, זה לא כלל ישראל עדיין. מושג של כלל ישראל זה מושג שקיים רק בארץ.
אין אוכלוסה בבבל.
כן, אבל זה משפט. מבחינה אפקטיבית, חווייתית, זה מה שצריך כאן.
מכון
אלתרים,
זה מכון שמתעסק בנושא קידום טכנולוגיות שמאפשרות הפעלת מוצרים בשבת.
אלתרים?
על ידי הרב אלפרין, אני לא יודעת איך קוראים למכון. והרב רוזן, זיכרונו לברכה, בהתחלה עבד שם, למד ועבד שם. והוא ראה שהכיוון שם הוא מאוד פרטי. זה לפתח כל מיני מוצרים שאני בבית שלי יכולה להשתמש בהם. והוא חשב באופן מערכתי שהצבא יוכל, שבתי החולים, שהמשטרה, הם לא רצו לפנות לכיוון הזה, אז הוא פתח את צום.
כן, 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 אבל...
זה לא
בחוצה. מניטו אמר, סיפר, מה הוא הבין במהלך הפגישה הראשונה שלו עם הרב צבי יהודה. אז זה תמיד נשאר במסתורין, שמניטו אמר שהוא הוריד לי את התורה לארץ ישראל וזה. אז בהזדמנות נדירה הוא קצת יותר סיפר. הוא אמר שמה ש... התחבר לו באותו לימוד משותף באותה לילה, הוא המושג הזה של כלל ישראל. שלפני המפגש זה היה בגדר של יש מושג כזה, אבל מה זה בדיוק? זה מה שהוא הבין בהזדמנות זו. ולפי ההבנה הזאת הוא אמר שהוא למד מחדש את כל מה שהוא למד עד כה. כי זה משנה באמת את ההסתכלות על הכל. לא, זה לא שזה עוצמתי בארץ ישראל. זה אך ורק בארץ ישראל. כי גם כאשר התחיל קיבוץ, לא קיבוץ, אלא מפגש בין גלויות שונות, למשל בצרפת אחרי המלחמה, כן? הגיעו פליטים מאירופה, והתחילו גם כן להגיע יהודים מצפון אפריקה. אז זה מפגש ראשוני בין האשכנזים וספרדים מזה מאות שנים. בצורה, עם כמויות, לא מפגש אקראי של אחד או שתיים, כן? זה עדיין לא כלל ישראל. וזה ההבדל הגדול. זה מה שארץ ישראל עושה. היא מפגישה ומחייבת את אותם יהודים להסתדר ביחד. וזה קשה, היום יומד. זה קשה, כי זה באמת פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. זה קיבוץ גלויות. למה זה קשה? כי למעשה זה לא בגלל זה ששני יהודים נפגשים, אחד בא מתימן, השני בא מרוסיה.
שינוי מנטלי.
לא, כי מי שנפגש זה הגוי הרוסי עם הגוי התימני דרך היהודי. זאת אומרת, זה זהויות אחרות לחלוטין שנפגשות מאז הפלגה. הם לא נפגשו וקורה מה שקורה. ולכן זה קשה. וקשה מאוד ליהודים לתפוס את הדבר הזה, ולכן עדיין מדברים על אנשי שלומנו וכו' וכו'. זה טעות. זה אפילו יותר מטעות.
למה זה צריך להיות ככה? שהגוי הרוסי מפגש עם הגוי
התימני? כי יהודי זה זהות שמורכבת משני חלקים.
האם שם? לא, למה דרך היהודי
דווקא? כי זה קורה דרך היהודי, עובדה. איפה הם נפגשים?
נפגשים רק פה.
לא.
הם מנסים להיפגש
בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא, לא, לא רק זה, ארצות הברית למשל, לכאורה זה גם מקום של מפגש.
אבל זה באמת נכון, כי אנחנו מפסידים.
אנחנו לא מפסידים שום דבר, להפך. כי דווקא הצד היהודי, שהוא הצד העברי למעשה, בתוך המפגש הזה, הוא מאפשר את המפגש בצורה, אפשר להגיד את זה. תרבותית, כן, ברוב המקרים.
זה באמת נכון, בניו יורק שהייתי, אתה עובר ברחוב, אתה רואה יהודי, אתה מיד מזדהה איתו, אתה מזהה אותו. אז שם הנפגשים נראה לי, לפי מה שאנחנו יודעים פה, ששם אתה פוגש את היהודי. פה אתה פוגש את האמריקאי או את הצרפתי, אתה לא פוגש את היהודי.
כן, כן. זה מה שמעניין כל יום.
זה אפשרי בניו יורק שאתה בשבתות,
כי זה הצד, בדיוק, נכון, 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 מה שמענטו היה אומר, זה, איפה זה קורה? באוטובוס בירושלים.
אז הדוגמה של ארצות הברית,
זה משהו מתחרה.
זה המודל המתחרה.
כן.
זה לא באמת אוניברסל.
לא.
זה פשוט אוסף.
נכון. ולכן הם מדברים שם על קהילות וכו', קהילתיות.
לא, הם דיברו על קור, דווקא המושג של קור היתוך, ניסיון לחכות את המודל שלנו, של קור היתוך.
מי?
קור היתוך אמריקאי, שדיברו על זה מלטינג פוט,
נכון? הוא קיים לפני.
כן, אבל זה לא באמת...
לא, כי הדגם זה הגבר הלבן, שהוא פרוטסטנטי, והוא צאצא של זה, זה הדגם. זה לא אמיתי.
לא בגלל זה, בגלל עקרון הדמוקרטי זה בעייתי.
לא, אני חושב שזה בגלל בדיוק הרצון האז לבוא ולהגיד, אנחנו אמנם בונים משהו חדש לחלוטין.
אבל יש אוברמנש.
אבל...
אנחנו טובים, אנחנו עליונים.
נכון. אז השחור זה, והמקסיקני וזה...
אבל גם עקרון הדמוקרטי מפריע לי.
בסדר, אחר כך, כן, אבל אני חושב שבמקור זה כאן גזענות לשמה בחלק מהדברים, כן? טוב. אז אומר כאן, מבין הבקשות, יש להזכיר ראשונה, עכשיו הוא עובר לפירוט של הברכות האמצעיות ב-18, כן? מבין הבקשות יש להזכיר ראשונה את הבקשה לשכל והתבונה בעבודת האלוה. כי בהם יגיע האדם להתקרבות אל אלוהיו. לכן הקדימו בתפילתנו ברכת התחונן לאדם דעת, כן? לזו שאחריה הקשורה בה, רצוני לומר, לברכת הרוצה בתשובה. מה אנחנו מבקשים בברכה הראשונה, התחונן לאדם דעת? איפה הבקשה?
אחרי השלוש.
מה?
זה אחרי השלוש.
לא, לא, אבל בנוסח הברכה עצמה, איפה הבקשה? מאיתך. כן.
זה אחרי שאמרנו שאתה אל.
כן, כן, ברור, בסדר, אני לא כרגע לא זה. כי זה המבנה של כל ברכה. קודם כל יש תיאור של מה אתה עושה, או מה אתה יכול לעשות. אתה חונן לאדם דעת, בסדר? אחר כך באה הבקשה. חונן ומאיתך, טוב, זה כבר תלוי ב... למה? מה יש לאשכנזים?
יש עוד שונה.
זה הסדר בברכות. לא, הסדר הוא אותו סדר. הנוסחים של הברכות, יש שינויים.
כל אחד
במקום
אחר.
כל אחד יש לו בקשה בהתאם. בסדר. זה נושא בפני עצמו. אבל חוננו מאיתך. למה לא מספיק להגיד חוננו חוכמה בינה ודעת? למה? מה התוספת מאיתך?
שאלתי חוכמה שלי.
כן, זהו.
ובתורתו יגיע יומם
ולילה. בדיוק.
שלא יהיה זה, שיהיה ממנו.
נכון. כי יש חוכמה אנושית. יש דעת אנושית. יש שכל. לא צריך להתפלל בשביל הדבר הזה. קח את הקופסה השחורה, תפעיל. אני רוצה שזה יהיה החוכמה שלך, שזה יהיה הדעת שלך. שזה עיקר הבקשה, כן? אז זה הדבר הראשון. למה? כי אדם בלי דעת היום אומר מניטו. זה לא אדם. אז... רצוני לומר, לברכת הרוצה בתשובה, כדי שתהיינה החוכמה והדעת והבינה נתונות לתורה ולעבודה. טוב, ברור לפי דברי אריאל שהנוסח הנכון הוא הנוסח
אשכנזי.
לא, לא אשכנזי. נוסח ספרד. אז הנה הוכחה שריאל היה חסיד לפני שידעו שיש נוסח סבא. כן? זה מעניין, כי הנוסח אצל הספרדים היום זה לא חוכמה בינה ודעת.
אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה,
חוכמה
בינה ודעת. בינה והשכל.
מה בינה ודעת, השכל.
זה הספרדי,
הנוסח
הספרדי.
הנוסח הספרדי, אוקיי, בסדר. כן. ריאל הוא בספרד.
כן, כן.
כן? טוב. כאומרו, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ולפי שאי אפשר לאדם בלא חטא, צריך הוא לבקש מחילה על החטא שחטא במחשבה ובמעשה, היא הבקשה שבברכת חנון המרבה לסלוח.
כאן יש שאלה בכלל.
כן.
או באחד מהספרים או בהקלטה, אבל כשאנחנו אומרים אדוני ספרדי תפתח, ואני מדבר על זה שזה בעצם מחולי.
כן, זה רשי.
רשי.
אפילו אפשר להגיד זה רשי.
רשי. אז כאילו, יש פה יוצא כאילו שאני מגיע למצב שכאילו אני מבקש כאילו איזושהי בקשה של מחילה על משהו, ואני מבקש את זה עוד פעם.
כן.
או שיש הבדלים ביניהם.
יש הבדל, ודאי שיש הבדל.
שהמצב הראשוני זה בעצם המצב שאני צריך להיכנס אל התפילה, המצב של חזרה בתשובה למעשה?
כן, אני רוצה להיות צדיק.
אוקיי.
ואחר כך כצדיק אני מבקש עוד חנון המרבי לסלוח. כן, זה לא אותו דבר. ונשמחה לבקשה זו, בקשה על תולדת הסליחה והאות עליה, והיא הגאולה מן העוני בו אנו נתונים כיום. באיזה עוני הוא מתכוון? מגלות, כן, לא... ברכה הפותחת ברענה בעוניינו וריבה ריבנו, וחותמת בגואל ישראל. כן, באות הבקשה על הבריאות, בריאות הגוף והנפש, ברכת רופא חולים, והבקשה על מתן המזון, אשר בו ישמרו כוחותם, בברכת השנים, ואחריהן באה הבקשה על קיבוץ הגלויות, בברכת מקבץ נדחי עמו בית ישראל, וסומכים לזו את הבקשה על ניצחון הצדק והשבת המשפט על מכונו, בברכה שבה אנו אומרים, ומלוך עלינו אתה לבדך, ואחרי כן מבקשים על ביאור השיגים וכילוי הקוצים מקרב בני ישראל בברכת המינים, וסמוך לזה מתפללים על שמירת אנשי הסגולה הטהורים בברכת על הצדיקים, ואחרי כן מתפללים על השיבה לירושלים ועל היות ירושלים שנית משכן לעניין האלוהי, ולבקשה זו נשמחה הבקשה על משיח בן דוד, ובזאת מסתיימות הבקשות על ענייני העולם הזה. כעת באה הבקשה להישמעות התפילה בברכת שומע התפילה, ובסמוך לזו הבקשה להיראות השכינה אלינו עין בעין, כאשר נגלתה לנביאים ולחסידים וליוצא מצרים, בברכת ותחזל עינינו, החותמת במילים המחזיר שכינתו לציון. במקום זה יצייר החסיד לעצמו את השכינה כאילו יראנה בעיניו, וישתחווה לה כדרך שהשתחוו בני ישראל במדבר, בהיגלות השכינה לעיניהם. הלא היא קריאת מודים בברכת ההודיה, הכוללת עם ההכרה בטובת האלוהה גם את ההודעה עליה, ואחרי זו יברך ברכת עושה שלום, שהיא חתימת הכל, כדי שתהיה יציאתו מעם פני השכינה ופרידתו ממנה בשלום. טוב. הסבר פשוט על סדר השתלשלות הברכות. אז אומר לו הכוזרי, לא נותר לי מקום להקשות עוד.
איזה ברירה משלימה.
כן. כי רואה אני את כל ענייני התפילה מחושבים ומתוקנים יפה. אשר לטענה שטענתי כי עניין העולם הבא הוזכר אך מעט בתפילותיכם, כבר השיבותני מראש, כי כל המתפלל להידבק באור האלוהי בעודנו בחיים, ואף לראות את האור הזה בעיניו, ואפילו לזכות למדרגה הנבואה, ולא אין לו לאדם קרבת אלוהים גדולה מזו. אין ספק כי התפלל על דבר נעלה מן העולם הבא, דבר שאם יזכה לו כבר זכה לעולם הבא. כי מי שדפקה נפשו בעניין האלוהי בעודנו נתונה במקרה הגוף ובמחרוב, עובב, אין ספק כי תדבק בו לאחר שנפחדה מן הגוף ועזבה את הכלים המוגשמים מהם. טוב, קיצור הוא הצליח לשכנע אותו. יפה. אז הוא אומר לו, רגע, אני בכל זאת רוצה כאן להוסיף עוד משהו קטן. הוסיף לך ביאור בעניין הזה על דרך המשל. משל לאדם שבא לפני המלך, והמלך כרבהו כרוב רב ונתן לו רשות לבוא לפניו בכל עת שירצה. והיה האיש בטוח כל כך בידידות המלך, עד שהיה הוא מזמין את המלך לבוא אל ביתו ולהשתתף בסעודתו. והמלך היה נענה לו, והיה שולח את חשובי שריו אליו וחולק לו כבוד כאשר לא חלק לזולתו. אמנם, יש אשר נתחשל האיש ההוא חטא והמלך היה מתרחק ממנו, או היה האיש מבקש מאת המלך ומתחנן אליו כי ישוב אל מנהגו לבוא אל ביתו, וכי לא ימנע את שריו מבקר אצלו. לא כן שאר אנשי המדינה. הידיד זה ישראל. אנשי המדינה זה הגויים. הם לא היו מתחננים אל המלך ומבקשים ממנו כי אם שישלח לפניהם שעה שיצאו למעשה, מלווים אשר יצילו מן השודדים ומן הנחשים ומשאר פגעי הדרכים, והיו בטוחים בדבר כי המלך יענה להם וישגיח עליהם במעשיהם, אם כי לא ישגיח עליהם בכל עת היותם במקום מגוריהם, וכל אחד מהם היה מתפאר לפני חבריו כי עליו ישגיח המלך יותר משהוא משגיח על אחרים. סברה שהגיעה אליה מתוך שראה כי הוא משבח את המלך יותר מאחרים. ואילו האיש המופלא שהזכרנו לא חשב כי אם מעט מאוד על דרך הנסיעה. ולא ביקש לו מלווה. וכשהגיעה שעת נסיעתו הוא, אמרו לו אנשי המקום, דע לך כי אבות תובד בדרך המסוכנת הזאת. הועיל ואין איתך מי שילווך. אמר להם, מי הוא שנתן לכם מלווים? אמרו לו המלך, אשר התחננו אליו, התחננו אליו, מאז היותנו במדינה הזאת, וביקשנו ממנו כי ידאג לנו למלווים, ואילו אתה לא ראינוך מעולם מתחנן אל כגון זה. אמר להם, שוטים שבעולם, מי שהתחנן אל המלך גם בשעה שישב לבטח, אין עוד דין שתהיה לו תקווה בשעת הסכנה. מה הטענה שלו נגד הגויים? מתי אתם פונים לריבונו של עולם? שיש צרות. שהכל בסדר. איפה אתם?
שוכחים.
כן? אין עוד דין שתהיה לו תקווה בשעת הסכנה, אפילו לא יפתח פיו בתפילה עד כך. ומי שיענהו לזה בשעת שלווה, הלא יענהו יתר על כן בשעת הצרה. וכי טוענים אתם כי הוא משגיח עליכם בגלל היותכם משבחים אותו, אגידו נא לי, יש בכם מי שדבק בו כמוני ושיבחו כשם ששיבחתי ואני, ועמל בשמירת מצוותיו כמו שעמלתי אני, ונזהר מן התומה בעת הזכרת שמו כשם שנזהרתי אני, והוקיר את שמו את ספרו כאשר הוקרתי אני, וכל שעשיתי לא עשיתי כי אם לפי מצוותו ולפי תורתו, ואילו אתם לא עבדתם אותו כי אם מתוך היקש וסברה, ואם לא אשק שכרכם אתם, איך יעזבני אני בנסיעתי? אר ורק על אשר לא פציתי פה כמוכם, כי בטחתי בצדקו. מה?
זה
עדיין
המשל הזה.
כן.
שבגלות זה...
בסדר.
דיבר על זה
עם
קודם, אבל זה...
אבל כנראה ש... כנראה שמאחורי הדבר הזה פשוט יש התמודדות עם... בוא נגיד, נעזוב את הגויים לשנייה. עם יהודים שכשהכל בסדר, לא רואים אותם. פתאום
מגיעים
לבית הכנסת. מה קרה? אל תשאל. לא, אפילו לפני. אפילו לפני, כן? זה כנראה... כן, אבל אפשר גם להבין את ה... גם ברמה...
אז אם עם ישראל כעם לא צריך כביכול, כי הוא כל הזמן... הוא היה נאמן לשם, הוא היה לכתך אחריי במדבר, בעת עוד לא תודה, יש לנו...
לא,
יש לנו מלא זכויות מעבר כעם, ואנחנו בוטחים בו שזה יהיה בסדר.
כן, בסדר, בסדר, אבל אני חושב גם כן באווירה התרבותית דאז, שלמשל כל התהלוכות שהיו מארגנים הכמרים בעת צרה, ותעניות וסיגופים וכל מיני דברים מוזרים. איפה היהודים בסיפור הזה, כן? איפה אתם? וחוץ מזה, בית הכנסת שלכם זה, מה זה, 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 זה דבר עלוב. מה זה הדבר הזה? תסתכלו, אצלנו. אז זו התקופה שבונים את כל הקתדרלות למיניהם ומשקיעים את כל הכסף בכל הבניות האלה. מה, זה ראוי? כן? חושב שזה הדבר הזה, כן? והנה המשל הזה לא בא להשיב כי אם על טענות איש שיתעקש לא לקבל דברי רבותינו. אך כל אדם אחר הרי ימצא תפילותינו מלאות זכר העולם הבא. גם כן, על מה אתם מדברים? שוב, אתם היהודים מגושמים. מה מעניין אתכם? החומר. אנחנו מתפללים לדברים נשגבים, ואתם? כן? ודברי רבותינו שקיבלו מן הנביאים, הלא הם עשירים בתיאורי גן עדן וגיהנום, כאשר סיפרתי לך, זה היה במאמר הראשון. טוב, עד כאן לענייננו.
תודה רבה.